שלום וברכה, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים ביום העיון לכבודה של ירושלים. הנה, מביאים לכם דפים. טוב. אז כל שנה ביום ירושלים, אני ככה, יש לנו התרגשות מיוחדת במשפחה, מעבר להתרגשות הרגילה של כלל ישראל. אנחנו זכינו שאבא שלי זכה להילחם פה במלחמת ששת הימים, וככה מילדות, את כל הטקסים של חטיבה 55, ההצהרות, הדבר מפקד החטיבה, מות הגור היה שולח מכתבים ללוחמים, כל שנה, הייתה לנו מדליה, צערי הרב יאכל לי לאיבוד איפשהו, מישהו לקח לי אותה אפילו, אבל שנים הייתה לנו את המדליה הזאת של משחררי ירושלים, והיה זה דבר שככה בתור ילד מאוד הצטערתי עליו, שלא זכיתי להיוולד, להיות שם. זה רגעים הרי היסטוריים של אלפי שנים לזכות לשחררת ירושלים. אבל אם התקדמות השנים, הולך ומתגלה שירושלים עדיין זקוקה ללוחמים שישחררו אותה. ירושלים עדיין לא הסתיים הקרב על ירושלים. ואנחנו ננסה היום לגעת באיזושהי נקודה שבדברי הגאון מבילנה, שהוא משעין עליה הרבה מאוד מאוד. הוא שם אותה ממש למרכז, לאבן יסוד, בתוך הסוד הזה שנקרא הקץ המגולה, בתוך הגאולה העתידית, שאנחנו בעצם כבר בתוכה. הנקודה הזאת נקראת אנשי אמנה. אנשי אמנה. אני אומר, השיעור הזה נאמר לא בלי הקשר למה שנתגלה לאחרונה בבית המשפט על האופן שבו ירושלים נוהלה באי אלו שנים, באופן של חוסר אמנה, אבל זה לא נאמר רק על ירושלים, אלא זה נאמר בכלל, כל אדם, בכל מקום שהוא נמצא, בכל מקום שהוא גר, יכול להיות לוחם לשחרורה של ירושלים, מיד עול זרים, כי יש לשחרר את ירושלים פיזית, מצבא זר ששולט עליה, ויש לשחרר את ירושלים מה שהיא מבטאת. וכדי להבין את הדבר הזה, את נקודת המוצא של חורבן ירושלים, ואת הנקודה שלה אנחנו צריכים להגיע, אז נתחיל אולי בסיפור במסכת גיטין. אולי לפני כן רק תראו כאן את המקור במסכת שבת. המערב הלא נחרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא, במקור השני, וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה. ככה יותר טוב? וראו בה ודעו, אם תמצאו איש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. אין בירושלים, מבקש אמונה. אין שם. עכשיו, זה מדבר במסכת שבת על בית שני. כן? והגמרא במסכת גיטין, באגדת החורבן, נותנת סיפור אחד, שאני רוצה שנלמד אותו ביחד, נתחיל איתו, כדי שנבין מהי נקודת המוצא, ואז בעצם מה צריך לתקן? מה זה להיות אנשי אמנה? מה המשמעות של דבר כזה? מספר את הגמרא דבר כזה. אמר רבי יהודה אמר רב, מהי דכתיב? ועשקו גבר וביתו ואיש נחלתו. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו. ושוליה דנגרי הווה. כן? הוא היה שוליית נגר, והוא נתן את העיניים באשתו של הנגר. פעם אחת הוא צריך רבו ללוות. פעם אחת הנגר היה צריך הלוואה. מתברר שהשוליית נגר הזה, אומנם היה שוליית נגר, אבל היה לו כסף. אז הוא אמר לבוס שלו, שגר אשתך אצלי ואלוונה. שלח את אשתך, אני אתן לה כסף. שיגר אשתו אצלה ושהה עמה שלושה ימים. כאילו, לא כתוב כאן מה הם עשו, אבל שלושה ימים היא לא חזרה לביתה. קדם הוא בא אצלו. אמר לו, אשתי ששיגרתי לך, איך אני? איפה אשתי? אמר לו, לא יודע, אני פטרתי עליה אלתר, ושמעתי שהתינוקות נתעלו בו בדרך. לא יודע, אני בא, נתתי לו את הכסף, שמעתי שקרה לה כל מיני דברים בדרך. אמר לו, מה אעשה? מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, אם אתה שומע אלה, הצאתי גרשה. גרש אותה, מה אתה צריך להיות עם אישה, יש עליה שמות, שם לא טוב, שם רע, גרש אותה. אמר לו, אבל כתובתה מרובה, איך אני גרש אותה? אני צריך לתת הרבה כסף בשביל הכתובה. אמר לו, אני מוסיף, למה יש חברים? למה אנחנו חברים? אני אלוויך, שתהיה לך, תחזיר לי. אני אלוויך, ותן לה כתובתה. עמד זה בגרשה. הלך הוא ונשאה. הנגר גירש אותה, הלך שוליית הנגר והתחתן איתה. כיוון שהגיע זמנו, הרי הוא גם, הוא הלווה ממנו כסף, הנגר הלווה מהשוליה שלו כסף. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפרור, הגיע הזמן והוא לא היה לו כסף לפרוע. אמר לו שוליית הנגר, בוא ועשה לי בחובך. בוא תעבוד אצלי כדי לשלם את החוב. היו יושבים ואוכלים ושותים, והוא היה עומד ומשקיע עליהם. בוא, בוא תהיה מלצר אצלי. ואני אשלם לך לפי שעות, ובכסף הזה תחזיר לי את החוב. היו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן, ועל אותה שעה נתחתם גזר הדין של ירושלים. נכון, סיפור נורא? מזעזע? מה מיוחד לסיפור הזה? התהפך, הבנו, ההסכמה, הבנו, התהפך, הבנו, לא, שקר, מה? אז גיא, אתה נוגע כבר בזה, בגלל הסיפור הזה, טיפה תחדד את זה, מה הבעיה? אז הסיפור הזה הוא סיפור מאפיין, כלומר חז"ל לא מביאים לך את כל הסיפורים הנוראים, זה סיפור מאפיין שהיה בירושלים. כן, סיפור מאפיין. לא מביאים לך את כל הסיפורים, זה מיוחד, הסיפור הזה בתור, זה הז'אנר, ככה נהגו בירושלים. רבותיי, שימו לב, מה שמיוחד בסיפור הזה, שהכל פה לפי השולחן ערוך. לא עוברים פה על הלכה אחת. מישהו כאן עבר על הלכה. לאישה מותר להתגרש? מותר. לאיש מותר להתחתן? מותר. אם מלווים כסף צריך שלם? צריך. הכל על פי ההלכה. אה?
אם
אחד
שלם, אני מוכר להם לעבד.
כן. מה? למה הוא שיקר? מה, אני לא עושה, לא עושה. מה אתה רוצה ממני? אני לא עושה. אני פתרתי על אלתר, זה מה שהיה באמת. הוא אמר לה, תלכי תסתתרי, אני כבר... הכל על פי ההלכה. לא עברו כאן על שום הלכה הרדקור. בסדר, אולי טיפה שינה וכל זה. זה ברור ש... כלומר, אפשר להיות נבל...
מה?
כן, 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 זה ברור. כן, זה לא תחמוד, ברור. זה הכל בלב, לא... כן, זה הכל, אבל מבחינת אפשר להיות נבל ברשות התורה, אפשר להיות אדם הכי תמה, הכי נורא, לעשות המעשה הכי זוועתי, לגרום לחורבן ירושלים, והכל על פי השולחן ערוך. אי אפשר לתפוס, מה אתה רוצה ממני? מה? חוב זה חוב, צריך שלם. להתגרשם, מותר להתחתן. והגמרא מתארת כאן איך המרקם הזה הוא רקוב, ומעליו יש כסות של התורה. על זה חרבה ירושלים. אנשי האמנה, זה בדיוק מה שאתם זועקים, אבל הוא שקר, אבל הוא חמדן, אבל הוא... זה אנשי האמנה. איש האמנה, מיד נראה את זה בסוגיית הגמרא מסכת בבא מציעא, זה בן אדם שאתה לא יכול לתפוס אותו הלכתית. הלכתית הוא בסדר גמור, אבל הוא אמר משהו. והוא עומד מאחורי המילים שלו. וכאן הכל זה כאילו, אתה לא יכול לתפוס... הוא חומק בין הסעיפים. אתם יודעים, אתה שואל רואה חשבון, שואלים רואה חשבון כמה זה אחד ועד אחד, מה הוא עונה? כמה אתה רוצה שזה יצא? כמה, כאילו, אנחנו נסדר את הכל, כמה שזה. יש סעיפים, אנחנו נלך מפה, ניכנס מפה, נדווח על זה, נוריד את זה, וזה יסתדר. כן? אז כאילו, זה מין חמקמקות כזאת שמשאירה את ההלכות על טילן, ולא, חס וחלילה, פה יש את איש, אסור לבגוד, אסור זה, ובכל אופן הכל רקוב. זה, על זה נחרבה ירושלים. זה נקרא, הפסיקת, שאנשי האמנה פסקו, כלומר, בן אדם אומר מילה, אחרי זה אומר לו, תעמוד במילה שלך, איפה זה כתוב? איפה זה? איפה אני חייב? מה אתה רוצה ממני? וזה מה שאומרת הגמרא במסכת בבא מציעא. אני סקירה קצרה בדיני ממונות, בסדר? דיני ממונות מתחלקים לשלושה חלקים. דיני קניינים בין בני אדם. יש שני חלקים ברורים, וחלק אחד מעומעם. חלק אחד ברור, זה אם עשיתי עסקה עם מישהו, וחתמנו חוזה, עשינו קניין. זהו, החוזה הוא חוזה, אי אפשר לחזור, אי אפשר להתחרט. האם את כאן? ברור? יפה. חלק שני גם הוא ברור, עשינו עסקה, וכבר שילמתי לך כסף. אבל עוד לא חתמנו, עוד לא עשינו קניין. לא הייתה משיכה או הגבהה או... בסדר? זה תקנת חכמים שמעות לא קונות. מהתורה כסף קונה. אם אני אומר לך, תשמע, עידן, אני רוצה לקנות עכשיו את ה... מה יש לך שם? מה זה? את הפלאפון שלך. בסדר? יש לך פלאפון שווה? אני מקווה? יש לך. אייפון. מצוין, אני רוצה לקנות. קח כסף. הנה, אני עכשיו נותן לך דוגמה, תקשיבי. קח את הכסף. אבל עוד לא הגבעתי את הפלאפון. מהתורה, הפלאפון שלך שלי. ובאו חכמים ואמרו, כדי שלא יהיה פדיחות ואי הבנות וכל מיני כאלה, רק קניין גומר את ה... רק הגבהה, רק מעשה קניין גומר את המחיר. כלומר, כדי שהפלאפון שלך שלי, אני צריך להגביע אותו. למה? זה בא לחסוך מצב שנגיד, אני שילמתי לך כסף, פתאום הפלאפון נפל. נשבע. אתה אומר לי, בעיה שלך, אתה כבר שלך, אני אומר לך, פתאום עוד לא, מריבות, אז חזר אמרו, בוא נסגור את הפינה, כל עוד לא הגבעתי את זה, זה שלי, זה שלך. אז זה גם כן ברור. על המקרה הזה, אמרו חזל, מי שמתחרט, ורוצה לחזור בו ממחר, אחרי שהוא כבר קיבל כסף, לדוגמה, עוד פעם, אני אומר לך, תן לי את האייפון שלך, קח 200 שקל. הנה, תן לך 200 שקל, תודה רבה. דקה אחרי שאתה נותן לך 200 שקל, אתה רוצה להתחרט. למה? כי אמיאל הציע לך 400 שקל. אז זה אומרת הגמרא, מי שעושה את הדבר הזה, הוא מקללים אותו כללה, חס וחלילה, בבית הדין, מיד נראה את זה בגמרא, מי שפרה מאנשי דור המבול ודור הפלגה, הוא עתיד להיפרע מי שאינו עומד בדיבורו. זה בבית הדין, זה נועל משפטי, מקללים את הבן אדם הזה, מפרסמים את הקללות בכל ירושלים. כי בעצם מהתורה כבר היה כאן קניין, פתאום אתה מתחרט, חוזר בך. אז אלה שני מצבים ברורים יחסית. מצב אמצעי... מה? איפה? אני גם לא יכול להתחרט. לא יכול להתחרט. כסף זה כסף. סוחה. אם השני יתחרט, לא. אם השני יתחרט, גם כן. הוא יוכל לבטל את הקניין, יכול לבטל את הצ'ק, אבל יעשו לו כללה. אותו דבר. מצב האמצעי זה מחוסר המנה. זה שדיברנו בדברים, סגרנו בינינו. בדברים. קבענו מחיר על הפלאפון. אמרנו, תשמע, מחר אני מביא את הכסף, ייתן לי את זה. ואז אתה בוחר להתחרט. האם מותר לך הלכתית להתחרט? תשובה, כן. לא נעשה קניין, לא עברו מעות, אין כאן סדר משפטי. מה יש כאן? יש פה דין מחוסר אמנה. אתה לא עומד בדיבור שלך. המילה שלך לא שווה את ערכה. אתה לא מייחס משמעות לאמת. אתה אומר, רק אם תתפוס אותי משפטית... ותפעיל כלפי סנקציות, רק אז אני חייב לבוא לעמוד בדיבור שלי. אבל ככה סתם, הבטחתי, so what? אז מה אמרתי? זה... אין שום מה, אין משמעות, זה בעצם אמירה, אין משמעות לאמת. רק אם האמת מלווה בסנקציה משפטית, יקללו אותי, יכנסו אותי, שימו אותי בבית הסוהר, אז טוב, אני חייב, אני חייב. אבל אם זה לא מלווה בסנקציה משפטית, אז מה אמרתי? so what? אמרתי לך, אז אמרתי, מחר אני אגיד לא, אז אני, העיקר, אני משחק עם כולם. וזה, רבותיי, זה ניסיונות של כל יום. אני מכיר מישהו שחתם חוזה, לא חתם חוזה, סגר במילים עם מישהו על, על, על קניית דירה, הוא בא למחת לחתום חוזה, הוא אומר, תדע לך, אחרי שאתה הלכת, בא אליי מישהו ויציע לי עוד 50 אלף שקל. אבל אני אמרתי ואני לא חוזר בי. אילו, זה מין, וואו. ואני מכיר עוד הרבה יותר מקרים שזה בדיוק הפוך. פתאום מתחיל לגלגל אותך, לא, אני לא יכול היום, תבוא מחר, לא, זה כבר לא רלוונטי, מה? מישהו בא הציע לו יותר והוא נתן לו. אז זה בדיוק מדבר את הגמרא, דאיתמר, במסכת בא מציע, דברים. רב אמר, אין בהם משום מחוסרי אמנה, זה דעת רב. רב אמר, אתה יכול לדבר, אבל רבי יוחנן, וככה נפסקת הלכה, כי רבי יוחנן אמר, יש בהם משום מחוסרי אמנה. אם אדם דיבר דיבור, אין קניין, אין ממון, הוא רק אמר דיבור, והוא חוזר בו, לפי רבי יוחנן, הוא מחוסר אמנה. והוא נכנס לכותרת של האנשים שהחריבו את ירושלים, תכף אנחנו נראה למה, בתורתו של הגאון מווילנה. כי מה הסיבה? אבל קודם כל ההגדרה, אדם כזה זה אדם שלא אכפת לו מהאמת, האמת לא מעניינת אותו. רק אם אל האמת מלווה איזה סנקציה משפטית, או סנקציה פלילית, או סנקציה חברתית, רק אז הוא מחויב לדיבור שלו. אבל ככה סתם, המילה שהוציא מהפה, לא מזיז לו שום דבר. מיתווה, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, מה תלמוד לומר, הין צדק, יש פסוק, אבני צדק, הין צדק יהיה לך, ולא הין צדק בכלל איפה היה, כתוב, מוזני צדק, אבני צדק, איפה צדק והין צדק, אז הין זה בכלל איפה. למה צריך להגיד את זה, אלא לומר לך שיהיה הן שלך הן, הן שלך צדק ולאו שלך צדק. אמר אביי, אז אם ככה, מה הקושייה? כן? חורה זה קושייה על רב, נכון? איך אתה רב אומר שבדברים הם מחוסרי המנה? פסוק מפורש. הן צדק, שאתה אומר כן, תתכוון. אמר אביי, הוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב. זה, לפי רב, זה יש עוד מדרגה. מה זה אחד בפה ואחד בלב? זה מדרגה עוד יותר גרועה. כן, זה מדרגה שבה בן אדם מראש לא התכוון. כמו אנשים שנכנסים לחנות, והם שואלים את המוכר שעה שלמה, אבל לא מתכוונים לקנות. סתם, באים להעביר את הזמן. יוצאים לפעמים בני נוער, יוצאים, בוא, כמה זה עולה וכמה זה עולה, תעשה לי הנחה, אם אני קונה שתיים, אם אני אביא את החברים שלי, שעה מבלבל לו את המוח, אז הוא יוצא. ומראש הם לא התכוונו לקנות. מראש הם התכוונו, יש כאלה מנהלים משא ומתן עם זה מישהו, להוריד אותו, כדי שהם יוכלו ללכת לחנות השנייה להגיד, תקשיב, אותו הורדתי את זה, תיתן לי בפחות. הם ממש לא מתכוונים לקנות אצל הראשון, אלא רק מתכוונים להשתמש בו כדי להוריד את השני. זה אסור, גם רב מודה שזה אסור. אבל רבי יוחנן אומר, לא רק ככה, אלא גם אם אדם התחייב, ואחרי זה הוא חוזר בו, אפילו מסיבות מוצדקות, אפילו אם השתנו הנתונים, יש דעת ראשונים שאומרת, אפילו אם השתנו הנתונים, והוא חוזר בו, הוא נקרא מחוסר המנה. מחוסר המנה. על הנקודה הזאת של מחוסר המנה, בונה הגאון מווילנה יסודות גדולים מאוד בגאולת ירושלים. יש כאן פסוק בצדקת תיקונני על ירושלים, רחקים מעושק כי לא תיראי וממחיתה כי לא תקרב אלייך. ירושלים תיקונן בצדקה. הגאון מווילנה, בספר שכתב תלמידו רבי דל משקלוב, כל התור, יש שם, בספר הזה, יש את כל סדר הגאולה לפי דעת הגאון מווילנה. יש שם שבעה יסודות, יש שם קוף נובט יסודות, אבל יש שם שבעה יסודות מרכזיים שקשורים לקץ המגולה, כמעה, לעשות את זה באסתר ולא בגלוי, להתחיל מלמטה, התארות הדלטטה ויבוא מלמעלה וכולי, קיבוץ גלויות, והיסוד החמישי כמדומני, הנה, זה חזרתם של אנשי המנה. בואו נקרא ביחד. אחד האמצעים העיקריים לקיומה של כל עבודתנו, כל בניין ירושלים, כל הגשרים שאתם רואים והדרכים, זה הכל בשביל מטרה אחת. שלום לרב, האם זה הלכתי וגם מוסרי לעבור מחברה סלולרית אחת לשנייה רק בגלל המבצע? איפה עובר הגבול? כי תיאורטית ניתן לעשות זאת כל כמה חודשים, יישר כוח, מסורות טובות, תודה רבה. שאלה בהלכה, על פניו, אם זה אפשרי על פי החוק, אפשר. זה מה שמתירים אפשר. אין כאן זה, אבל זה לא לגיטימי להיכנס לחנות ולבלבל את המוח למוכר כשאתה מראש לא מתכוון לקנות, כן. על פניו, כן, אתה מטריח מוכר שיוריד לך, שיעלה לך וזה, ואז יוצא, כן.
לא, אולי כי אומר לתן לי, תראי כנל, תמיד,
צריך להגיד לפני, להגיד מראש. להגיד, תקשיב, אני לא מתכוון לקנות, אם אתה יכול בבקשה להראות לי, אני... אלא אם כן, יש כאלה אומרים, תשמע, לא אכפת להיכנס לכאן. הרבה פעמים האדם נכנס בשביל לראות הנעל, יוצא עם סלון. כן? הייתי פעם אצל איזה קרוב משפחה, אני רואה את לו סלון חדש, אני אומר לו, מה זה? דוד. אומר לי, תאמין לי, הלכנו לקנות פלאפל בעיר. חזרו עם סלון. גם זה קורה. אז לפעמים המוכרים, מה אכפת לי, כך שתיכנס, אתה רוצה למדוד, תמדוד, אתה תראה שם איזה קפקף תקנה. אז הרבה פעמים זה סברה גם כן, סברה חזקה. אבל אם זה מראש כדי לתחן, זה לא הוגן, זה לא יפה, לא עושים דברים כאלה. אומר כאן הגאון, בואו נראה. אנשי אמנה, אחד האמצעים העיקריים לקיומה של כל עבודתנו, כל הגשרים והכבישים וכולי, הקמת אנשי אמנה. על פי מאמר חז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא שפסקו ממנה אנשי אמנה, להקים אנשי אמנה בכל השלמות בעיר קודשנו, כי בלעדי זאת אין שום ערך לכל עמלנו ופועלנו חס וחלילה, ועל פי כל היסודות והתקנות שסידרנו בעזרת השם. מישהו איש אמנה, לא משנה איפה הוא גר, אפילו אם הוא גר בחדרה. כן? חדרה. גם אם הוא גר בחדרה. קל וחומר שהוא גר בחדרה. לא משנה, כל אחד איפה שהוא גר, איש אמנה, הוא בונה את ירושלים. הוא בונה את ירושלים. אז... אתם יודעים, הסיפור מדהים. יש כל מיני דברים שקורים, אתה אומר לך, זה לא לחינם. לא לחינם, לדוגמה. איך מוטה גור נהיה רמטכ"ל? הוא היה רמטכ"ל, אתם יודעים? מוטה גור היה מפקד חטיבת צנחנים, 55, בזה. אחרי זה הוא נהיה רמטכ"ל, אחרי מלחמת כיפור נהיה רמטכ"ל. מי שקצת מכיר את הפוליטיקה הפנים צהלית, זה יודע שזה לא היה אמור להיות. כי מוטה גור היה רמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ואז הוא היה נספח צהל בוושינגטון. נספח צהל זה תפקיד לפני פרישה. צהל לשלום. כאילו זה כבר... אלא מה קרה? היה מלחמת יום כיפור. כל האלופים שהיו כאן, כולם הסתבכו במלחמה. היחיד שלא היה כאן זה הוא, היה בארצות הברית. אז הוא בעצם היה כמו איזה מין מעמד של פשרה. היה רמטכ"ל מצוין, אבל למה זה? כי הגמרא במסכת גיטין אומרת שירושלים לא נכבשת אלא לפני מי שהוא קיסר, מצביא, כן? ככה אומר רבי יוחנן לאדריאנו, מי זה שם? אדריאנו שחיקה לו בחוץ, כן? הוא אומר, שלום עליך קיסר. אומר לו, קיסר, אני לא הקיסר, אתה מוריד במלכות. אומר לו, אין דבר כזה. אם ירושלים נופלת לפניך, כתוב, והלבנון באדיר ייפול. הלבנון, בית המקדש, ירושלים נופלת רק לפני מישהו אדיר. מכיוון שאתה הולך לכבוש את ירושלים, אתה לא הספיק לגמור את המשפט, הגיע שמועה מרומי שהקיסר עמד ומינו אותו במקומו. אמר לו אדריאנוס, מאחר דחקים מתקו לאי, אתם כאלה חכמים, איך הגעתם למצב הזה? אמר לו רבי יוחנן, האבונות יטו את הכף. אז אני אומר, מותגור, כבשתי ירושלים, חייב להיות שהוא יגמור בתור המתכ"ל. יש סיפור נוסף על הרב של ירושלים, האדרת. איך האדרת הגיעה להיות הרב של ירושלים? הוא היה סגן הרב של ירושלים, הוא בעצם ניהל את ירושלים, כשהרב שמואל סלן כבר היה מבוגר מאוד. האדרת, הרב, החותן של הרב קוק, ספרנו את זה גם בליל שבת, הרב אליהו דוד רבינוביץ', תאומים. למה קראו לו תאומים? היה לו אח תאום. איך קראו לאח שלו התאום? הרב בנימין רבינוביץ', תאומים. למה קראו לו תאומים? כי הוא גם היה תאום, בדיוק. הם היו שניהם תאומים אחד של השני. אז הוא היה החותן של הרב קוק. עכשיו הוא היה רב בעיר מיר, שהייתה עיר גדולה לאלוהים בלרוס. אבל הוא קיבל מזכורת מאוד מאוד נמוכה שם, מזכורת רעב, נתנו לו שם איזה חנות מלח להתעסק וכל זה. הוא ביקש כמה פעמים שיעלו לו את המזכורת, כבר לא יכול להתקיים, העסקנים לא שמעו בקולו. אז הוא החליט לחפש רבנות אחרת, ואז הגיע לבצע מפונוביץ', שהייתה עיר קטנה ביחס למיר. והוא אמר להם, אני מגיע. כששמעו הקהל של מיר, שהם הולכים להפסיד את הרב שלהם בגלל העסקנים, תפסו את העסקנים וניהרו אותם, מה אתם לא מתביישים, בגלל השטויות שלכם אנחנו נפסיד את הרב, תעלו לו את המשכורת. מיד הגיעו העסקנים, התנצלו, ביקשו סליחה, ואמרו לרב, אנחנו נעלך את המשכורת פי שתיים, מה שצריך לפונוביץ', רק תישאר כאן. הוא אמר להם, לא. אמרו לו, אבל מיר, זה עיר הרבה יותר גדולה מפונוביץ'. אמר להם, לא. אני אמרתי, אז אני עובר. היה לו, הוא היה יכול לחזור בו 200 פעם. הוא אמר, אם אני אחזור בי, מה יגיד הקצב בשוק, כשהוא יסגור איזה עסקה עם מישהו ואחרי זה יתחרט? יבטל, יגיד, מותר לי, גם הרב עשה ככה. לא עזרו לא טענות ולא מענות ולא תחינות, הוא לקח את הפקלאות שלו ועבר לפונוביץ'. כי הוא איש אמנה. והאיש אמנה הזה, מכיוון שעבר לפונוביץ', קיבל הזמן לבוא להיות הרב של ירושלים. כי רבה של ירושלים יכול להיות רק מישהו איש אמנה. ומשלם על זה מחיר. כולנו אנשי אמנה בפוטנציאל, אבל לפעמים כשיש לך ניסיון, ויש פתח הלכתי, עוד פעם, איש אמנה זה מי שיכול, על פי ההלכה להגיד, אני... אבל הוא לא. הוא אומר, הוציא מילה מהפה, נגמר הסיפור, זהו. הבת של החפץ חיים מספרת שבזיכרונות שלה, שהחפץ חיים היה מושיב את הבנות שלו, שיבדקו את המשנה ברורה, שאין שם איזה דפים שלא הודפסו קיות, שלא יהיה חשש גזל. הלוואי עלינו הבקיאות של הבנות של החפץ חיים במשנה ברורה שזה. אז הבת שלו סיפרה שפעם אחת היא הייתה צריכה לצאת מהבית לזה משהו דחוף, והוא אמר לה, אבל צריכה לבדוק. היא אומרת לו, אבא, כשאני אחזור אני אבדוק אפילו 10 סטים. ויצאה, כשהיא חזרה, חיכו לה 10 סטים. אומרת לו, מה זה? אומרת לה, אתה אמרת 10 סטים. תבדקי. ככה היא כותבת. כן. יש משקל למילים, גם הבת של הרב מנהר, שגם הוא היה מאנשי האמנה שבירושלים, הרב מנהר היה רב של שכונת בית וגן הרבה מאוד שנים, אז היא מספרת שפעם אחת, בתקופת הצנע, כאן בירושלים, בתקופת הצנע, המצור, היה קצבה לכל משפחה, לקבל, כל משפחה הייתה מקבלת ביצה ליום, נגיד. יום אחד היא החליטה לעשות הפתעה להורים, לעשות עוגה. אז היא לקחה 5 ביצים, לעשות עוגה. וכשהאימא חזרה, חשכו עיניה. מה עשית? 5 ביצים, יש לנו תינוקות, מה נעשה? היא צעקה עליה. אז הילדה בכעסה, וואו, אני נשבעת שאני יותר לא אכין כאן עוגות בבית הזה. האבא שמע את זה. מה? נכנס למטבח, תעצרי, אל תזוזי, תעמדי. אמר לה, אמא, תביא לי את כל הכלים של העוגות. אמרת לה, מה אתה עושה? כל הכלים שלא יהיה לפני עיוור, אם יש כאן כלים של עוגות, היא תעשה, היא נשבעה. שמעת שהיא נשבעה, לקח את כל הכלים, צרר אותם, שם אותם בצד. ואמרת לה, אבא, אני לא התכוון. מה זה לא התכוון? את אמרת נשבעת, נכון? אתה אמרת, כן, אני לא רק התכוונתי. לא עזר שום דבר, הוא לקח איתו, אותה איתו, לשם לרב של השכונה, לא עזר זה. אבא, היא נשבעה, וצריך את התרת נדרים, אז הוא הביא בית דין, ויעשו לה חק, היא זכרה את זה, עשו לה סיפור שלם, בית דין, התרת נדרים, התכוונת, מה התכוונת, וכל זה. אמרת, מה זאת אומרת, את אמרת? זה אנשי ירושלים. מילה זה מילה. כמה הדבר הזה הוא רחוק מאוד מההתנהלות הציבורית שלנו היום. מי היום מכירים אותו שהוא עומד מאחורי המילה שלו? מילה זה עמדת פתיחה לאיזה מין סיבוב שאני אעשה כשיהיה נוח לי. אומר הגאון מווילנה ממשיך, זה כל התורה, התלמיד שלו. מידות שוות, יישוב ארצנו הקדושה בכלל ובניין ירושלים בפרט, צריך להיות במידות שוות. הכוונה בצדק במידות. על פי חז"ל, אין בן דוד בעד שיחלו כל המידות השוות, אין בן דוד בעד שיהיה כל השערים שקולים. ועל פי שיטת תפף גינאות בדרשת חז"ל, וכל זה גם ביהודו של רבנו בפסוק, לא יהיה בביתך איפה ואיפה גדולה או קטנה, הסמוך לפסוק אבן שלמה וצדק. הגאון מבין לה, ידע לדעת כל דבר איפה הוא רמוז בתורה. שאלו אותו, ואיפה אתה רמוז בתורה? הוא אומר בפסוק הזה, אבן שלמה יהיה לך. אבן שלמה זה אליהו בן שלמה. לאבא שלו קראו שלמה זלמן, הגאון מבין לה. אז הוא אומר, אבן שלמה יהיה לך, זה הפסוק שלו, שהוא גם אבן שלמה, הוא כל התורה, יש לו גם ספר שנקרא אבן שלמה, כל התורה בשלמות, אבל גם הצדק והיושר. שבזה ראה רבנו את שמו ויעודו בתורה כנודע. הוא ביאר לנו רבנו, בביתך, מה זה אבן שלמה בביתך, היינו ארץ ישראל, על פי הכתוב שם למען יאריכון ימיך על האדמה, ואחר כך בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. וכן בקשר לירושלים הבנויה כתוב יהי שלום בחילך, כתרגומו שלום בנכסייך. זה יורד לעניין של הנכסים, יושר ואמנה בנכסים. זה בונה את ירושלים. ואין שלום בר קיימה, רק שיהיה שלום בנכסייך, במידות שוות כנזכר לאל. כדי לקיים את הכתוב, כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו. ועל פי הכתוב, בצדקה תיקוננו, היינו באופן השווה לכל נפש, על פי הפסוק, ושמתי משפט לקו וצדקה למשקולת, ועל ירושלים כבר נאמר, לא נתחלקה לשבטים. ממשיך כאן, זה פרקים, מה שקראתי עכשיו, זה פרק א' מכל התור, עכשיו זה בפרק ג', מערכה משולשת בעקבות הדמשיכה. תכלית הגאולה היא גאולת האמת וקידוש השם. כל מה שאנחנו מקבצים לכאן את עם ישראל, והכל זה כדי לגאול את האמת, וזה מה שמיוחד בירושלים. למה ירושלים לא תיבנה אלא רק בחזרתם של אנשי המנה? כי מה שירושלים באה לברר זה את האמת. בתל אביב, אנחנו מאוד אוהבים את תל אביב, זה עיר והם בישראל, העיר העברית הראשונה, אבל בתל אביב אפשר ליצור שם איזה כסות כביכול אוניברסלית. אתה יכול לגור בתל אביב ולא להתעמת עם הזהות היהודית שלך. כי תל אביב היא גם יכולה לשדר לך הרבה מאוד ניו יורק. אתה מגיע לירושלים, אי אפשר להתחמק. האמת נוקבת. את חייב לדבר אמת. מי אתה? למה אתה כאן? מה אתה עושה כאן? אתה מתחיל לחפור למטה, אתה מתחיל לגלות עוד שכבות. מה השכבות האלה אומרות לך? האמת היא זועקת מול הפנים, אי אפשר לטשטש אותה. ולכן ירושלים מלאה שקר בגלל הדבר הזה. אתם מבינים? כלומר, כדי להחזיק כאן מעמד, אתה חייב לבנות כאלה שקרים גדולים שיחסו על האמת. כי האמת גם בתל אביב לא צריך, כי תל אביב זה בסדר, כולנו כאן נסתדר, אין צורך יותר מדי לשקר, כי גם אין פה זה אמת שזועקת, זה אחלה, כולנו כאן לחוף הים, זה עיר יפה מאוד וכל זה, אבל בירושלים, האמת כל כך זועקת שמי שבא בניגוד לאמת הוא חייב להסתיר ולקבור אותה מאחורי הררים של כנסיות ומסגדים. אז ירושלים באה לברר את האמת, אתה לא יכול להתחמק. תכלית הגאולה וגאולת האמת וקידוש השם, על פי דברי נביאנו ובירי רבנו, תכלית עבודתנו בכלל היא מלחמה בארמילוס, על ידי קיבוץ, ארמילוס הרשע, זה מי שמפריד בין המשיחים, על ידי קיבוץ גלויות ויישוב ארץ הקודש, לשם גאולת האמת וקידוש השם. וזאת כוונת הנביא גאל ירושלים הנקראת עיר האמת. איך גואלים את עיר האמת? קודם כל מדברים אמת. מדברים אמת. האם אתם יודעים מה הטיעון היום של מדינת ישראל? למה אנחנו צריכים, זה גם נאמר היום לצערנו הרב, מישהו אמר את זה, למה אנחנו צריכים להחזיק בירושלים? מה הסיבה? מה? הטיעון הרשמי של מדינת ישראל היא כי רק מדינת, לא ביטחון פתאום, רק מדינת ישראל תדאג לחופש פולחן לשלושת הדתות. זה הטיעון. רק מדינת ישראל, רק ירושלים מאוחדת בריבונות ישראל, תבטיח את חופש הפולחן לכל הדתות. גם למוסלמים וגם לנוצרים וגם ליהודים. אם תיתנו זה לערבים, היהודים וכו' וכו'. מין טענה כזאת שאנחנו כאילו שוטרי תנועה פה של האזור. צריך לדבר אמת. ירושלים שלנו. אנחנו כאן. זה המקום שלנו. כן? בית המקדש שלנו. זה הכל שקר. הרי בכל מקום שיש, הייתה נוכחות יהודית, באו הערבים ובנו על זה כדי לטשטש. ואז זה מגיע, היה כבר באחד מהסיבובים של הסכמי השלום, אז היה שם הטענה, מי אמר שבכלל הייתם כאן? מי אמר שבכלל בית המקדש היה כאן? זה שלנו. מוחמד פה קשר את הסוס. וזאת כוונת הנביא גאל ירושלים הנקראת עיר האמת. גאולת האמת יכולה להיות רק אחרי ביור הקליפה של עשיו, הבא בצורת ארמילוס, אשר כל שאיפתו היא שנאת האמת. זה מה שעשיו עושה. זה עמי אדום. למה כל כך חשוב להם החדר במגדל דוד, שם בעיר, בקבר דוד? למה חשוב לרוסים כנסיית הרוסים? למה מכל העולם, מדינות שלהם אין סוף תחים, חשוב להם חדר בירושלים, החדר בקבר דוד, אין לו 4x4. האפיפיור מגיע מי שעמד לפה כדי לבדוק מה קורה עם החדר הזה. כי פה זה האמת. איפה שיש אמת, צריך לתפוס. אם באמת עם ישראל יגיד, כן, זה קבר דוד, זה דוד המלך, אנחנו כאן היינו, הוא מה זה אומר. אז כדי לטשטש את האמת, עשיו מגייס את כל העולם לצידו, ואת ישמעאל, ואת בית הדין הבינלאומי בהאג, ואת כל התפאורה הזאת, הכל כדי לעשות כסות של שקר, כדי שחס וחלילה האמת הפשוטה לא תצא לאור. מהי האמת? עם ישראל שייך לארצו. היינו כאן, זה שלנו. ירושלים היא בירתו של העם היהודי כבר יותר מ-3,000 שנה. וזה עשיו שונא ליעקב שהוא יסוד האמת. תיתן אמת ליעקב. ותכלית גאולת האמת היא קידוש השם. ורבנו, מי זה רבנו? הגרא, יפה, ניחשתם נכונה פעם. רמה הזאת בפסוקים האלה, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, היינו קיבוץ גלויות. פיצחו רננו יחדיו חורבות ירושלים, יש פה קצת דילוגים באותיות. היינו בניין ירושלים וביעור, לא יודע מה זה, ביעור הטומאה, כי ניחם השם עמו גאה לירושלים, היינו גאולת האמת, כי ירושלים היא נקראת עיר האמת. איך גואלים את האמת? בכלל, זה לדבר אמת. ובפרט של כל אחד ואחד מאיתנו זה להיות איש אמנה. אם למישהו מכם מזדמן ניסיון כזה, שיש לכם דיבור, אמרתם דיבור, ואחרי זה, ואתם תעמדו בו, תדעו לכם, בניתם חורבה מחורבות ירושלים. בניתם חורבה מחורבות ירושלים. הייתם אנשי אמנה, בניתם את ירושלים. החזרתם אותה. אם לא ניצלתם את הפורמליקה המשפטית כדי להימלט, כמו האיש ההוא שם בתחילת הסיפור, שם זה מאוד מאוד מוקצן. אבל משפטית אני לא חייב, משפטית אני לא חייב, אבל אני אמרתי, אני אעשה. בניתם את ירושלים. והיינו גאולת האמת, כי ירושלים נקראת עיר האמת, חשף השם את זרוע הקודשו לעיני כל הגויים, היינו קידוש השם, זה נאמר על ניצחון ישראל, על מלחמת גוג ומגוג, על ידי משיח בן יוסף, שיהיה אחרי גאולה הראשונה, משעבוד מלכויות על פי רבנו, בכוח הגדול של סוד אלוקים אמת, וחותמו אמת. אני מדלק פה שתי שורות, לקוצר הזמן, וזאת כוונת הכתוב בשיבת ציון, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו. כן, הגויים יכירו באמת, אבל כדי שהגויים יכירו באמת, צריך שאנחנו נדבר אותה. כל עוד אנחנו בעצמנו לא מדברים את האמת, אז במה הם יכירו? היינו אחרי שהגויים יכירו במעשים הגדולים שהשם עושה עם ישראל, אז יאמרו כל ישראל, אף אלה שהם מקטני אמנה, יגדיל השם לעשות עמנו. בתכלית גאולת האמת וקידוש השם הוא לייחוד שני המשיחין, בן יוסף ובן דוד, עץ יוסף ועץ יהודה, זה קשור לשיעור של הרב דוקי היום. במשיח עץ יוסף זה הציונות. שעושה ובונה את הארץ, משיח בן דוד מספר מה הציונות עושה. למה באנו כאן לארץ? מה הסיבה? מקלט בטוח? כי אין לנו איפה להיות? או שבאנו לכאן כי זה תהליך הגאולה. מה שאומר הרב קוק, גור אריה יהודה, נאור מתרדמותו וחוזר לארצו, התנ"ך חוזר לחיות. זה משיח בן דוד מספר על משיח בן יוסף. משיח בן יוסף עובד, אבל הוא לא מבין מה הוא עושה. הוא לא יודע לדבר את זה, הוא לא יודע לתת את התרגום לסרט. משיח בן דוד מספר מה עשה משיח בן יוסף. והתפקיד של הגאולה זה לחבר בין המשיחים. ארמילוס, מה זה ארמילוס? מי זה ארמילוס? אני אחרי זה, אני אראה אותו. מה זה ארמילוס? לא מי זה. מה זה ארמלתה בארמית? אלמנה. ארמילוס זה מי שנסה להפריד, ולהגיד, הקודש שם, החול שם, אין בקשר ביניהם. הקודש בית המדרש, תלמד תירה, תירה. החול זה... ארמילוס, הוא עושה הפרדה בין הקודש לבין החול, מפריד בין המשיחים, שזה בעצם מה שעושה הנצרות. הוא שליח של עשיו, מה אומרת הנצרות? זה לא העם היהודי האמיתי, כי תראה איך הם נראים, הם לא, אין להם כיפה, אין להם, הם לא דתיים, זה לא, זה סתם, זה חילונים, זה כל מיני, מה? כאילו מנסה להפריד בין ואנחנו אומרים, זה מחובר. הציונות מחוברת אל התנך. למרות שהיא טוענת, ככה יש פער אגב כזה, הציונות דבר אין עם הדעת, זה כאילו הגלוי שלה, אבל בעומק, כל מה שהיא יונקת מהתנך. היא מממשת את התנך בלי שהיא יודעת לדבר על זה ולספר על זה כמו שצריך. אז זה התפקיד של, של, של הגאולה, לחבר בין המשיחים. בתכלית גאולת האמת וקידוש השם הוא לייחוד שני המשיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, עץ יוסף ועץ יהודה, שזה סוד ייחוד קודשא בריך הוא שכינתיה. הקמת אנשי המנה לשם גאולת האמת וקידוש השם, בעומדנו על סף הגאולה, עלינו להקים כוח אדיר וחזק של אנשי המנה. כוח אדיר וחזק של אנשי המנה. יש צנחנים ששחררו את ירושלים, עכשיו צריך כוח של אנשי המנה ששחררו אותה. כל מי שעוסק ולומד תורת אמת, ונאמן בדיבורו, ומדבר את הדברים הישרים, ישר על הפנים, כן, כלפי אומות העולם וגם כלפי פנים, הוא מהכוח האדיר הזה של אנשי האמנה, ולפי זה אין חס וחלילה תקומה לכל מעשה עבודתנו בקיבוץ גלויות ובין ירושלים, הדד יכתיב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. היינו, אם הבניין הוא לא ברוח השם, שב עמלו בוניו בו. אנשי האמנה יהיו בחירי השם אנשי אמת, כי תכלית הגאולה היא גאולת האמת, כפי שבהרנו ליל על פי הכתוב גאל ירושלים, היינו, על ידי אנשי האמנה תהיה קריה נאמנה. ויסוד היסודות של אנשי המנה הוא קיום כל העיקרים של שבעת תיקוני צופנת פענח. מה עם התיקונים האלו? בהזדמנות אחרת, אבל יש שבעת תיקונים. נאמנות, יושר, טהרה, קדושה, התחדשות. יש שם, הוא מביא שם, שהם צריכים להיות מתוקנים בזה, כמובן לפרק ה', ולפי התקנות של ברית אמנה שסידרנו בעזרת השם. הם סידרו, תלמידי הגר"א, ברית אמנה. מה זה אומר להיות מתלמידי הגר"א? מילה שלך זה מילה. אתה עומד מאחורי הדיבור שלך, אתה לא חוזר בך וכו' וכו'. אין לנו, תראו כאן את התפילה, יש כאן תפילת עוד יוסף חי להתפלל על הדבר הזה, כי כן, אנחנו לא רק רוצים ללמוד, אלא גם צריכים להתפלל שהדבר הזה יקרה, כי אנחנו, צערנו הרב, היום הרי השקר שולט בחוץ. שקר שולט, אין שום ערך למילה, אמר, חזר, הכל. כן. אבינו שבשמיים, רחם על שארית יוסף עמך, ורחמן גואל ישראל בירושלים, מצמיח קרן ישועה, הושיע נא והצליח נא. ציר אמונים, שיהיה להתחל את המשיח בן יוסף נושא תליאנו וסובל מחובן ומלחמתו נגד צורר ישראל ארמילוס הרשע. מה עושה ארמילוס? מנסה להפריד בין המשיחים. וכמו שנאמר, והבית יעקב אש ובית יוסף לעבר ובית עשיו לקש. עשיו הוא מנסה להביא את השקר לכאן. ועלו מושים בארציון, נשפוט את הריסה ואת אל השם המלוכה. אבל תראו, ומסיים כאן עוד יוסף חי, יוסף עוד חי, חי יוסף עוד, בן דוד חי וקיים, שזה בדיוק מחבר את המשיחים. זה התפילה של הגאון. עוד שנייה, כי אנחנו לא רוצים להתעכב, הרב אטינגר מחכה למטה. תראו את הפסוקים בספר זכריה. ויהי דבר אדוני צבאות לאמור. כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לציון קנאה גדולה, וחמה גדולה קינאתי לה. קנאה חיובית. כה אמר אדוני, שבתי אל ציון. ושכנתי בתוך ירושלים. איך? ונקראה ירושלים עיר האמת. והר אדוני צבאות, הר הקודש. כשירושלים נקראת עיר האמת, רק אז, כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משנתו ברוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. השפע הזה של ירושלים תלוי במה? בהיותה עיר האמת. כה אמר אדוני צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה, איך זה יכול להיות? איך נחזור למדרגת האמת? בימים ההם גם בעיני יפלא נאום אדוני צבאות. כן, זה פלא. אבל הפלא הזה דורש מאיתנו להיות לוחמי אמת. מי שרוצה להיות ממשחררי ירושלים בדור הזה עכשיו, בתשע"ד, הוא צריך להצטרף לגדודים ולחטיבות של אנשי אמנה, שמילה שלהם זה מילה, שדיבור שלהם זה דיבור, שלא נצלים את הפורמליקה הדתית או כל פורמליקה אחרת כדי להתחמק, אלא עומדים אחרי הדיבור שלהם, הם אנשי אמת ששמים את האמת נר לרגלם, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הכללית, הדבר הזה הולך ובונה את חורבותיה של ירושלים, שנקראת האמת, שנזכה הדבר הזה, אמן ואמן, חזקו וימצאו רבותיי.